חשבתי עם 9:15.
השתבש לי קצת.
זה טוב מאוד, ככה מגיעים בזמן.
זה עליהם.
אני חשבתי עם 9:15.
גם אני אמרתי עם 9:15.
טוב. סדר ברכי. נו, ברוך השם, היום סיום. היום סדר. אפשר להגיד שאת כל ספר בראשית למדנו. לא את כל מדרש הבא, אבל את כל הפרשיות. כן, כמעט כל הפרשיות. אומר המדרש. עכשיו, המדרש הזה מדרש מוכר, כי זה המדרש שמופיע ברש"י. ברש"י הראשון על הפרשה. על זה שפרשת ברכי היא פרשה סתומה. פרשת ברכי היא פרשה סתומה. עכשיו, יש הרבה פרשיות בתורה שהן סתומות ופתוחות. למה פה המדרש מתעורר לבוא ולשאול למה בעצם פרשה הזאת סתומה מכל הפרשות של התורה? יש פרשות סתומות. מה זה פרשה סתומה ופרשה פתוחה? יש סדר בצורה של הכתיבה בספר תורה. בספר תורה עושים שיש רווחים לפעמים בין הפסוקים. כן? כשיש רווח של 9 אותיות, לא, כשיש רווח של 9 אותיות, שבוא נלך לכל. אם כתוב יש איזה שיטות בפסוקים, אבל באופן פשוט, יש שורה בספר תורה. כדי לציין פרשה סתומה, אז צריך שהפסוק יסתיים פחות מ9 אותיות עד סוף השורה. אז יש רווח של פחות מ9 אותיות לבן עד סוף השורה של הספר תורה.
ממש קיטוע כזה
יש
שהוא...
פסוק, כתוב פסוק, ואז הוא לא ממשיך עד סוף השורה, הוא נפסק. זה פרשה סתומה. פרשה פתוחה זה פרשה שיש תחילת הפסוק בקצה, רווח של 9 אותיות, ואז מתחילה פרשי הבא.
צריך לראות את הדבר, אני לא...
כן, כן, אז תראה את זה.
תקל על
זה. זה אותו דבר כמו פה, כאילו,
נגיד, בעצם זה הפסוק?
כן.
אז כאן נגיד שפה עשו קצת רווח, אבל תיקח את הפסוק הזה, להתחלת העמודה, ואז יש רווח כאן.
של 9 תווים?
9 אותיות. 9 אותיות, אז פחות מ9 אותיות זה פרשה סתומה. כן?
הבנתי.
עכשיו, איך זה כן פרשה פתוחה? ושיהיה כתוב קצת כאן רווח, ויהיה כתוב באותה שורה. אז זה פרשה פתוחה. זה נקרא פתוחה וסתומה. אבל פרשת ברכי היא ממש סתומה. צמוד. אתה שם את זה שבוע כדי לראות שמראים את הספר תורה איפה פרשת ברכי, אף אחד לא רואה. כי זה ממשיך אותו פסוק. אין שום רווח. אז לכן דווקא בזה המדרש מתעורר לשאול למה נסתתמה הפרשייה הזו מכל הפרשיות שבתורה. כי יש עוד פרשיות סתומות. למה נזכרת דווקא פה לשאול? כי זה מיוחד. ומי סידר את הכתיבה הזאת? זה משה רבנו כתב, אבל מי סידר את זה? זה לא הסופר. זה הסופר שכתב ספר תורה. אז הוא בעצם בא וכתב...
הוא סידר את זה?
כן, הסדר של הפסוקים זה מגיע מזו הסופר. אז מזו הסופר, חלוקה סופר. מזו הסופר בעצם אנחנו שואל המדרש, מדברים ראי חזל, מה הסיבה שזה כזה צמוד? מה הסיבה שהיא כל כך סתומת שלא ברור שמתחילה פה פרשה חדשה? וזה המדרש בא ונותן 3 תשובות, שבעצם... בוא נאמר, תשובה אחת היא תשובה שמסבירה למה ככה הפרשה מתחילה, שתי התשובות האחרות הן מסבירות את העניין של הסתימות של הפרשה, רק לכאורה היה צריך להיות, זה היה צריך להיות סתום בפרשה של מה שנעסוק, כלומר פרשה שנפטר יעקב והפרשה שיעקב רוצה להגיד להם את הקס, אז שם התורה הייתה צריכה לסתום, אם זה התירוץ, למה היא סותמת עם תחילת הפרשה? עכשיו אנחנו אולי נשב את זה. כל התורה מחולקת לפרשיות, כל קטע כזה בעצם נקרא ונקרא פרשה. קטע שמתחיל בחלק כזה, זה נקרא פרשה.
למה סתומה?
למה יש חלק, למה
בתורה... לא, למה הפרשה סתומה? למה הפרשה הזאת היא פרשה סתומה?
המדרש אומר. אני עכשיו רק הקדמתי להגיד מה פרשה סתומה. עכשיו המדרש אומר את זה, ויחי יעקב בארץ מצרים. אומר המדרש, למה הפרשה הזאת סתומה מכל הפרשות של התורה? אז אני לא יודע להסביר למה הוא שואל את זה דווקא על הפרשת ויחי. יש עוד פרשות סתומות. זאת סתומה יותר מכולן. כן, כמו שכולם פרשים פה בצד, תראו בעץ יוסף, אומר שלא כדרך הפרשיות שבתורה שיש בהם רווח לפחות כשיעור פרשת סתומה, וכאן אין רווח כלל, הכל צמוד, סתום. אומר המדרש, אלא 3 תירוצים, בסדר? כיוון שנפטר אבינו יעקב, התחילה שיעבוד מצרים על ישראל. דבר אחר, כן, אנחנו נדבר כל אחד, למרות שאני חושב ששנה שעברנו דיברנו על זה, יכול להיות. דבר אחר, למה היא סתומה? מפני שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתה ממנו. דבר אחר, למה היא סתומה? מפני שסתה ממנו כל צרות שבעולם. אז רק התירוץ השלישי זה תירוץ שהוא מתאים למה פרשת ואיך היא סתומה. כי יעקב אבינו חי במצרים 17 שנה. למה? כי כשהוא מגיע לפרעה הוא אומר ימי שנותיי, כמה? 30 ומעט שנה. מעט ורעים היו ימי שנה ולא הציגו את חיי אבותיי. 130. 130.
כן.
כשהוא הגיע למצרים הוא היה בן 130. נכון. נכון. בגיל 147. אז יוצא ש-17 שנה הוא חי במצרים.
ברוך אתה.
וה-17 שנה הללו, זה בעצם ה-17 שנה שבו חי יעקב. מה שאומר בו המדרש, שאכן הוא מתחיל דווקא מהסוף. דבר אחר, למה הסתומה? מפני שסתה ממנו כל צרות שבעולם. שעד עכשיו כל שנה, כל החיים שלו היו מלאים צרות. ככה יעקב בן עמידה אומר לפני פרעה. מעט ורעים, והיו כל הזמן היה צרת לבן, וצרת עשיו, וצרת רחל, וצרת האחים, וצרת יוסף.
לפני כן. עוד בבטן של אמא שלו.
נכון, משם, בעצם מי שנולדתי. הרב יהודה הגדיר את המהות של יעקב, שהעניין שלו זה הסיבוכיות. הכל אצל יעקב מסובך. שום דבר לא הולך ישר.
מהלידה.
מהלידה הוא יוצא ואוכל זקה בצה. ואחר כך מתחיל בצונות טוב. וצריך לברוח, וגם שם מרמים אותו, ואז הוא צריך לזה להתחתן עם ארבע אחיות. וכל הילדים. ואחרי זה שרת יוסף, ושרת דינה. לא נגמר.
אולי זה התחיל מאברהם.
מה? לא, אבל היה לו חיים בגדלות יחסית.
כן, אבל...
חוץ מהעניין שהקדה, אבל זה היה עם ניסיון, אבל כל שאר החיים...
לא.
הפיצול כן, אבל זה לא בצורה של צרה. הכל יצא בצורה של צרות. אז זה יסוד שהרבתי יהודה בא ממחנך, שיעקב הנה מצד אבות האומה, אז הוא בעצם, כיוון שהוא דווקא עוד יותר קרוב, זה מדהים, כי דווקא שעוד יותר קרוב לאן? יותר קרוב הכוונה לבניין האומה, לזה שהם מגיעים למשהו יותר כללי, אז דווקא שם הופיע יותר סיבוכים. למה? ככה בעולם הזה. בעולם הזה, ככל שאתה יותר מתקרב, בוא נאמר, כשהנשמה יותר עליונה, מופשטת בעולם עליון, גורמת שטה ממקום לקום, אין שום עקבה. ככל שמתקרבים יותר יותר לגוף, שם מגיעים המשברים, שם מגיעים הסיבוכים, שם מגיעים כל בעצם הניסיונות. אז יעקב, שהוא בעצם הוא אב, כתוב בזוהר שהוא אב הבכיר שבאבות. למה הוא בכיר שבאבות? כמו מתקנה. כמו מתקנה שלהם. אצלי מופיעה מתקנה. אצלכם היה בירור... כן, היה ישמעאל ויצחק. אחרי זה יעקב ועשיו, אצלי, 12 שבטי היה. אצלי מגיעה מתקנה. אין אצלי שום פסולת. אז כיוון שאני המסקנה, אני הבכיר שבאבות. אני מתקרב לעם ישראל. אני מתקרב לעניין הזה של החיבור של הנשמה והארץ. זה הסיבוכים.
גם יוסף היה צריך להיות 12...
נכון, אנחנו דיברנו שבוע שעבר.
באמת? אז אני לא הייתי.
מזל טוב לידה של הרב אהרון,
יש להם
הולדת.
בבקשה.
אנחנו עוד פעם חוזרים, עוד פעם אבינו יעקב, מה שהיה עם אברהם.
זה בר מצווה של הבן.
אברהם אבינו לא אבינו, לכן הוא אומר שזה קרוב אליהם. שם הקרבה הזאת יותר.
שהקרבה יותר?
קרבה יותר אליהם, אבינו יעקב. אבל עכשיו אני מסביר למה בעצם, למה העניין שבעצם הסיבוכיות, הוא מופיע דווקא אצל יעקב. קודם כל אני מקדם בברכה את הגבאי החדש, הגבאי נכנס, רבי אברהם. נעורף להיות גבאי בבית הכנסת.
היום בדיוק
נכנסת. כן, כן, התמנה. שבוע שעבר, ברוך השם. ראש חודש שבט. אם הם היו בחירות, הם מקבל עוד יותר קולות.
אם אנחנו היינו...
בשעה טובה, אני קורא לך שהקרוך הוא יצליח את דרכיו.
אמן.
חודש לפני יפקיל ויצליח.
אמן.
טוב.
אני
על
השיער
לבן.
ודאי,
ודאי. אברהם,
עוד לא התחיל
לבני
על השיער לבן.
אחרי שהתחילו יש שחור. אז עכשיו, רואים שככל שמגיעים לדברים יותר כלליים, יותר מצווח. אז אנחנו עסוקים. אז כיוון שהכוהן יותר מתקרב למציאות של עם, אז המציאות של עם זה דבר מורכב. זה דבר שיש, זה לא הולך חלק. זה דבר מצווח. למה זה מצווח? כי המציאות, המפגש של החיים, שלנו בעולם הזה זה דבר מורכב, זה דבר מסובך, זה לא הולך חלק. ויעקב בעצם בחייו מנחיל לעם ישראל את היכולת להתמודד עם כל המצבים המסובכים שקיימים.
אני לא הבנתי, אתה יודע, בפרשה הזאת מה שהפריע לי בפרשה הזאת שיוסף כל הזמן מציג את אבא שלו, את יעקב, לפרעה, עבדך יעקב, עבדך זה,
עבדך,
מציג אותו, עבדך, 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 עבדך. ולי, אתה יודע, זה אבא שלך, אבא.
נכון, אנחנו חוקים כבוד למלכות. אנחנו גם נראה פה במדרש שאפילו יעקב מתייחס ליוסף בהכנעה. זה אנחנו רואים במדרש בהמשך שכאשר ויקרבו ימי ישראל למות, אז אין שלטון ביום המוות. ואיך יעקב אבינו פונה לבן שלו? היה צריך להגיד לו, הבן שלו, הוא צווה עליו, תעלה אותי לארץ ישראל, תקבור אותי, לא, אם תוכל, ואל נא תקבריני במצרים, נא, בבקשה,
כן, אבל זה שונה.
זה אבא שלו.
לא, אבל הוא הציג, אני אביא את עבדך, את עבדך, יעקב אבינו, איך הוא? כאילו הפריע לי שבן אדם כזה כמו יוסף.
נכון, אבל זה מתייחס
לאבא שלו בצורה.
הוא לא מתייחס לאבא שלו, זה לא שהוא מתייחס לאבא שלו, אלא הוא עומד לפני בן
אדם. מלכות של גויים זה לא מלכות.
זה מלכות של גויים. מלכות של גויים זה מלכות. דווקא על זה רציתי לומר, זה שיש מלכות, תדעו לך שמלכות הדארעא הוא מלכות הדרכיה. מי שזלזלה, דיברנו על זה שקצת שבוע שעבר, הזכרנו זה לא, אבל הזכרנו זה שבעצם אסתר זלזלה באחשוורוש, נסתלקה ממנה רוח הקודש. היא קראה לאחשוורוש כלב, רוח הקודש. נסתלקה ממנה, אז אמרת אותו, זה לא כלב, זה אריה, חזרה. אבל מה זה, זה לא הולכת חוזרת, זה לא פלאפון, יש קליטה עם קליטה. זה מה שאיבדה את המדרגה הזאת.
מה משה ואהרון חלקו כבוד
לגבור? משה. יוסף, יעקב
משה הלך אליו בלי להתכופן ונתן לו את
המלכות. לא, אבל חלק אבל המלכות במקום להגיד לו במכות שאתה תרדוף אחר, הוא אומר לא ירדו עבדיך. אז יש חבר, יש כאלה מלכות, הוא אומר זה לא דבר פרסי מלכות, כיוון שזה דבר שמופיע מצד שקדוש ברוך הוא נותן. אז קדוש ברוך הוא אמר לאסתר, את מזלזלת וכביכול בי, לא בו. אמנם ראיתי היום מהר"ל כותב שיש הבדל בין הברכה, יש ברכה שרואים מלך של גויים, יש ברכה של מלך של ישראל. מלך של ישראל כתוב שחלק מכבודו ליראיו. זה מלך ישראל. ושרואים מלך של גויים אומר שנתן מכבודו לבשר ודם. אז רואים את מעלתם של ישראל כשבדל בין נתן לחלק. חלק זה חלק ממני. ככל מלכי ישראל הם חלק ממלכות השם. אז זה מדרגה עדיונה. אבל גם מלכות של גויים זה נתן מכבודו לבשר ודם. אתה מברך על זה. יש פה הופעה של משהו כללי, משהו עליון. אתה עשו לנו את זה, זה, זה. אנחנו חושב שאנחנו לא מכירים. לכן אני אומר הרבה פעמים, הלוואי איפשהו שהיינו נפגשים במלך אמיתי, כדי שיהיה לנו קצת קצת ציור של יראת שמיים כלפי שמיה. כשאתה אומר דה לפני מי, אתה אומר לפני מלך, מלכי המלכים וכו' וכו'. אין לך בכלל הבנה מה זה מלך. אם אדם היה קצת הבנה מה זה מלך, אז קצת היה יכול לתרגם מה זה קודש הבריחו, כן. לכן יש פה, זה, יש הקבלה, ולא לזלזל, בין מלכות הדרכיה למלכות הדרכיה למלכות הדערה. לא מזלזלים בזה. חולקים כבוד למלכות. בין המלכות גויים, בין המלכות ישראל. מלכות ישראל זה עוד יותר, כי זה כמו שאמרנו, מדרגה הרבה יותר נבדלת, וגם המלכות גויים. ולכן גם קוראינו, זה לא שיוסף בא, הוריד את מדרגתו. זה מצד יעקב גם החלוקת כבוד למלכות. הוא מברך אותו, הוא משתחווה לפניו.
דרך אגב, במרוקו כשפותחים ספר תורה מברכים את המלך.
כל מקום מברכים. יש את זה נכון, מברכת המלכים. כן,
כן, אבל...
אני נותן תשואה למלכים.
כן, אבל יש מלכים.
זה מלך גויים.
כל מלכים.
לא.
מצד איש את ראו חיים לאור.
יש מלך שורה לעם ישראל, ויש מלך כמו במרוקו שהוא לא רע.
מה זה לא רע?
היהודים היו
מלכים. מה זה לא רע?
הוא רע, הוא לא מדכא אותם, הוא נותן להם
הכוח של היהודים.
נראה לי שאולי אתם זוכים את התקופה כנראה הקרובה.
אני לא
מרחי,
אז אני לא...
לא, אבל כולם, זה מה שנראה לי תמיד שמעתי, שמעלילים, מעלילים, 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 אבל לא זוכים שגמרו הקצרות. טוב, אז איך
שוב,
שנייה, תתנו קצת מעניין של המחות, כי...
סבא שלו,
נחזור שוב, אז זה עניין בעצם, אז זה התירוץ השלישי, למה פרשת ויחס תומה? למה? שסתה ממנו כל צרות שבעולם. הקוראים זוכר לחיות 17 שנה חיים נורמליים כל חייו, רק 17 שנה האחרונות. ויצא לי דרוש על זה שבעצם 17 שנה גימטריה. טוב. טוב, אז יש פסוק שאומר, אך טוב לישראל. אך בא למעט, נשאר ליעקב אבינו רק טוב, ישראל זה יעקב אבינו, נשאר לו רק טוב. כל חייו 17 שנה. וזה כתוב במקום אחר, שמתי נמכר יוסף, באיזה גיל הוא היה?
17
שנה. אז בעצם בגלל יוסף, יצא בעצם שאחים קיבלו רק 17 שנה של חיים טובים. הרי רק עד גיל 17 הוא חי אצל אבא שלו, זה החיים הטובים. מאז גלגלתי לצרות, אז גם אתם תקעו רק ל-17 שנה של חיים טובים. כל השאר היו בעצם בצרות. אנחנו נראה שמאז יעקב אבינו נפטר, מתחילה בעצם המדרגה של עם ישראל במצרים לרדת, כן. אבל זה הסבר אחר. התירוץ הראשון זה, כלומר, לכן זה גם מתאים לתחילת פרשת ויחי. כמי פה ויחי יעקב. מה זה ויחי? הוא חי כבר 130 שנה עד עכשיו. מה זה ויחי יעקב? עכשיו זה החיים. עכשיו הוא זכה לחיים שלווים. כשיעקב אבינו רצה לשבת בשלווה, בתחילת פרשת וישב, קפץ עליו וקדוש של יוסף. מה אתם מבקשים לשבת בשלווה? יש לכם עולם אחר עליון של זה, אתם רוצים לשבת גם פה? העולם הזה זה עולם של בירורים, עולם של עבודה, עולם שדורש הרבה עמל שונה. פה אי אפשר לשבת בשלווה. בשלווה זה לא שהגעת לשלמות. פה זה לא שלמות, אתה צריך להתקדם, אתה צריך לפעול. אתה יושב בשלמות, אתה חוזר אחורה. אבל פה 17 שנה הוא זכה באיזה בחינה כזאת של טוב, בחינה כזאת של לחיות, זה סתומה. סתם ממנו את הצרות, הצרות נשארו בארץ ישראל, פה אתה חי קצת טוב. זה התירוץ, התחלתי מהתירוץ השלישי, כי זה הכי פשוט למה זה תחילת פרשת ויחי. שתי התירוצים האחרים הם יותר מוכרים, אבל הם קצת קשים למה זה תחילת פרשת ויחי, ולא הגיעה הסתימה הזאת בפרשות ששם זה מדובר עליהם. מה אומר התירוץ הראשון? אומר המדרש, אלא כיוון שנפטר אבינו יעקב, ועמוס באמת מכל פעם מאיר למה זה אבינו יעקב ולא יעקב אבינו, הלכות שבא עוד פעם אבינו לציין שזה קרוב אלינו. תמיד מה קרוב? יעקב קרוב אלינו או אבינו קרוב אלינו? אז פה זה אבינו יעקב, אז זה בא מצד המדרגה העליונה של אבינו יעקב, באמת מצד משהו, המדרגה של שהייתה במצרים. ויש פה מלהבין איפה בעצם התחיל השיעבוד. הרי יש עוד מדרש שאומר שמתי באמת התחיל השיעבוד? עד שנפטרו כל
עד
שנפטרו כל השבטים, רק אז התחיל השעבוד אבא נתחכם עלו. אז גם פה כתוב שזה מאז שיעקב אינו נפטר. אז איך זה, יש הפרש של עוד 57 שנה מאז שיעקב אינו נפטר עד שהאחרון האחים נפטר לפחות. טוב, לוי זה אפילו טיפה יותר, יוסף זה 110, זה חשבון שיותר קל לעשות. לפי החשבון של 110 של יוסף היה מפטירת יעקב עד פטירתו של יוסף עוד 57 שנה.
עכשיו התקופה הזאת היא
איזה? בן פטירת יעקב?
בן פטירת יעקב? אתה בגלל שזה הסימן של העגלה ערופה, שהפסיקו אותה.
ראיתי על זה משהו, אני אגיד לכם איזה וורט על העניין הזה של העגלות. למה רק אז, שנייה, זכר, למה דווקא בעגלות הוא נזכר, כאילו אומרים?
בגלל שהוא עזב את בית אביו.
לא, אני אגיד לכם משהו. זה ידעתם, כן, אני גם בטוח שאני מכיר את ראשי, נכון? אז אני אגיד לכם, קודם כל הפסוק זה...
את כל הבלגן שהיה לו.
מטיפיים
רוח. לא, לא, לא מטיפיים, לא, לא, כאשר ראה את העגלות.
מטיחי רוח יעקב אבין.
כן, הנה. מטיחי רוח יעקב אבין. פה חזר הרוח. עכשיו, מטיחי רוח יעקב אבין. כן, חזרה לרוח. כן, חזרה לרוח.
יכול
עד עכשיו
הוא...
עד עכשיו לא היה. עכשיו, מה זה עניין של דווקא העגלות? עכשיו, מה הסיפור? הרי האחים יורדים למצרים, יוסף מתגלה לאחים, מדבר אותם בעברית. מראה להם את הברית מילה, מראה שהוא מהו לכל זה. אז הם...
איך מראה להם את הברית מילה?
איך הוא צדם, מראה את הברית מילה?
אה!
מראה את הברית שהוא משהו מעול!
מקרין להם את הברית מילה, כלומר, רק כשאתה אומר מראה להם, אז אני חשבתי כבר יש וידאו, מראה להם באיזושהי...
באיזה אופן צנוע, נראות שהוא מעול, שלא הוא כמו הרילים. עכשיו, גם זה לא כל כך ראייה, למה?
גם הגויים עשו, לא?
נכון, למה הם גם מעלו? למה הם מעלו?
אה! בגלל דינה?
לא, זה היה לפני כן. למה המצרים? למה זה לא סימן? אם ראו את המעול, זה מספיק. למה זה? הרי כתוב שיוסף כדי לתת להם אוכל אמר להם לעשות ברית מילה.
אה, יפה, נכון.
כולם היה ברית מילה, אז מה זה עוזר? גם אתה מצרי.
נכון.
פרעה לא הסכים, אמר להם, אז למה שאמרתם אוכל? אמרו שאמרנו, זה הרכיב. אה, הרכיב? תעשו מה שאומר לכם, כי אם הוא אמר לאוכל שהרכיב, יגיד גם לנו ונמות. תעשו מה שאומר. כולם עלו.
אבל למה הוא דרש מהם ל...
שבוע שבוע דיברנו על זה קצת. כאן היום זה אולי שייך לברית מילה. עכשיו, אז כולם נימולים, יש הבדל. כשהגויים נימולים, הם לא עושים פריאה. אז הפריאה הייתה הבדל בין הגויים לבין היהודים. אז הם ראו שהוא גוי, לא, ראו שהוא יהודי, דבר ראשון הכל, שכל זה. אז הם מגיעים לאבא שם, ספרים, זה יוסף. הוא סיפר לנו את כל המחירה, לא, את כל המחירה. ברית מילה פריאה, מדבר בעברית.
כל הסימנים.
כל זה כתוב, לא, לפני כתוב ש... והיה פה גליבו כי לא האמין להם. זה היה שהוא רואה את העגלות, הוא מאמין להם, זה הסימן, שלחנו את העגלות, זה הסימן. אז היה מופיע, כדי להעביר את זה, יש סיפור שאני לא זוכר את השמות, דור אחד, דור לפני זה, מה שנה, אדם שהתחתן ועזב את אשתו והשאיר אותה עגונה. עכשיו הוא חזר ורצו לבדוק שזה הוא, אז הוא התחיל לספר את כל הסיפורים, בדיוק בדיוק סיפר, 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 כולם סמכו שזה הוא וזה, באו לרב, אמרו הנה מצאנו, זה הוא חזר, הכל, אז הוא לא האמין.
הרב לא
האמין? הרב לא האמין, אמר שזה לא הוא. הוא מספר בדיוק, הוא אומר את הדברים הכי
אישיים.
סיפר. אמר, תבדקו דבר אחד, תכניס אותו לבית כנסת, שישב במקום שלו. נכנס? לא ישב במקום הנכון. אמר זה רמי.
איך מה אתה?
לא, 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 חוק קודש, לא נבואה, לא שום דבר. אני משאר יוצאים ממנו בבא, נכון? לא, הוא אמר לו, פשוט חשבתי. הוא פגש את האדם האמיתי. סיפר לו את הכל. עכשיו הוא קיבל פרטים, שאל את הפרטים שחושב איפה נבחנים הדברים. כל הפרטים הקטנים, אבל שואל, מה יחשוב לשאול אותו על המקום בבית הכנסת? זה הפרט הכי לא קשור. שם בדקתי אותו. הוא אומר, קוראינו, אתם ספרים לה, ברית מילה זה לזה, נגיד שזה מילה של הפריאה, אולי נגיד שזה פחות סימן, אבל נגיד שזה מעול. מעול, בסדר, כולם נימולים. את כל הסיפור של המחירה, כל מה שבינינו,
הוא יכול להודים.
אז הוא סיפר, לא כולם יודעים. הוא סיפר לו את הכל. אבל שהוא יודע איפה הוא בסוגיה, זה לוודאי רק יוסף יודע.
איפה הוא?
בסוגיה, זה יוסף יודע.
כי הוא נפרד מאוד.
אז לכן בארץ העגלות. נגלה הרופאה, אבל זה סוגיה, מה זה היה כביטוי? אבל אם הוא יודע איזה סוגיה היינו, זה רק יוסף יכול לדעת. שם הוא נבחן. טוב, אז חזרנו אלינו, שהתחיל השעבוד, שאלתי שאלה, למה זה התחיל השעבוד? הרי יש מדרש שאומר שהשעבוד לא התחיל אלא רק כשהשבטים מתו. אז בעצם דברים כאן, עכשיו, יש פה בעצם שתי הבנות למדרש. האם הכוונה שבאמת התחיל השעבוד? באופן נסתר. כלומר, כשיעקב אינו נפטר, מדרגת ישראל במצרים, עם ישראל, כבר שהכל יורדת. כבר אז מתחילים המחשבות של השעבוד. בפועל היה אחרי שהשבטים מתו, אז התחיל השעבוד בפועל. אבל המחשבה, כלומר של אבא נתחכמה לו, איך מתחילים את המהלך הזה? זה מתחיל מהפטירת יעקב. כלומר, מה שהמנהיג, האדם הגדול הזה, שאפשר לומר גם מצד המצרים, גם מצד עם ישראל, מתחיל פה בעצם מהלך של ירידה גדולה. הביטוי השני של המדרש שאפשר להגיד, שאולי יעקב אינו בגלל השעבוד מת קודם. אפשר להגיד את המדרש הזה פעם, בשתי בחינות. או שאחרי שיעקב אינו נפטר, זה גורם להתחלת השעבוד. אבל אפשר להבין שכדי שיתחיל השעבוד, כי צריך לקיים את הגזרה של ועבדו מינו אותם 400 שנה, מת יעקב כדי שלא יהיה לבצר של השעבוד. אפילו שעבוד כזה שבניסטר. כלומר, רואים פה זה משהו שכבר התחיל איזה ירידה מסוימת.
מה שאמרו על עשיו להבדיל.
על אברהם.
על אברהם ועשיו.
שמת זמן, נכון? נכון, נכון, שמת כל כך הזמן. יעקב אינו נפטר בגיל 147.
אבא שלו מת 180.
ואברהם אינו 175. כזאת ירידה גדולה.
אבל כשחזרה הרוח הקודש ליעקב, הוא לא ראה את זה? הוא לא ראה ש... עם ישראל הולך להיות משהו.
הוא לא תחור הקודש. הוא לא תחור הקודש. הייתה ידיעה שעברה באופן ברור שיורדים למצרים כדי ועבדו מבינו אותם 400 שנה. לא תחור הקודש. זה עם ברית בין מיתרים.
קדוש ברוך הוא אמר לו, אני יורד אותך ואני אעלה.
כלומר, איך אמר לו, הוא חי על זה. הוא גדל על זה.
אז הרעב זה רק תירוץ.
מה?
הרעב.
נכון. יותר מזה, זה כתוב על זה במדרש, שהיה צריך יעקב אינו לרדת בשלשלאות של ברזל למצרים.
בכוח.
בכוח, למה? כי יש גזרה שזה יהיה. אז אם יש גדרה, זה מוכרח להיות, אלא מה, סיבב הקדוש ברוך הוא שירד בגדולה. וכל זה מטובת הקדוש ברוך הוא עלינו, כי ירידת יעקב אבינו לגלות, זה ירידת עם ישראל לגלות. ואם היינו יורדים משלשלות של ברזל, אז עם ישראל במציאות, לא, היינו עולים, אבל המציאות של עם ישראל בגלות הייתה מציאות קשה יותר. כשראינו בגדלות, זה נתן איזה כוח מסוים לעם ישראל, גם בגלות להיות קצת...
כוח נפשי.
לא, נותן שכוח, זה בעצם אפשרות להיות מתנשאים, אפשרות לקבל גדולה גם בגלות. זה החסד שראינו הוא עשה דרך יוסף שירד בצורה הרבה יותר גדולה יעקב. אז ככה אפשר, בעצם שמתחיל השעבוד, שיעקב אינו נפטר, הכוח המרכזי, המאחד של עם ישראל, בעצם נפגע. פה שזה נפגע מתחילה הגלות. אז בעצם, בוא נאמר, גם אם לא מתחילה, אני יכול, זה תירוץ, הדברים שאמרתי קודם, זה דברים שראינו במפרשים על המדרש, שבעצם מתחילה, הוא אומר את זה, שהגלות המפורסם, לא התחילה עד אחרי מאות השבטים, אבל השעבוד בסתר התחיל עכשיו. וכן כתוב בפסוק לקמן, וישב יוסף הוא בית אביו. קמן כבר התחיל להיות באופן נסתר. אני רוצה אולי לומר שכשהתחיל השעבוד, זה בעצם מיתת יעקב. העניין של יעקב אבינו, שהוא כבר ישראל סבא, הוא כבר המדרגה של עם ישראל, כלומר הוא זה שמרכז את עם ישראל במדרגה הפנימית שלו, כשהוא נפטר זה כמו הכוח המאחד של עם ישראל. הכוח הנשמתי הפנימי של עם ישראל. כשזה נעלם, אז בעצם זה תחילתה של גלות. לא צריך שיהיה גלות של שעבוד. לא צריך שיהיה את השעבוד בפועל. אלא עצם זה שהכוח של יעקב אבינו עכשיו נעלם, זה מאפשר לשעבוד להופיע. זה מה שאפשר אולי להסביר פה במדרש. כיוון שנפטר אבינו יעקב, התחיל השעבוד מצרים על ישראל. יש להם אפשרות לשעבד אותם. כי כשיעקב אבינו היה בחיים, מי יכול על יעקב אבינו? נכון, אתה נעזור בכל. כשהכוח הזה, היכולת הזאת, הסגולה, המולדת של יעקב, כשהוא הגיע ירדה ברכה למצרים, הפסיק הרעב, הנילוס היה עולה לפני פרעה, כל הברכה הזאת מגיעה מיעקב. יעקב אבינו מבין מה המעמד שלו. הוא אומר ליוסף, אל תקבור אותי במצרים, כי אם תקבור אותי אני אהיה עבודה זרה שלהם. איך אדם הוא עבודה זרה שלהם? כי הריצו אותו.
נכון.
הבינו שיש פה כוח עצום. הכוח הזה נעלם. זה מאפשר את השעבוד. עכשיו יכולים לתעלות עליכם. כי כשיש לכם כזה דבר גדול, בוא נאמר, אפילו יוסף. בוא נראה,
אם ראו שיש להם באדם כזה גדול, שהוא זה שמביא להם את כל הברכה, אז למה עינו איתם
ישראל? הוא נעלם. תלו את זה רק בו.
נעלם, אבל הביאו שזה הילדים שלו, הנכדים שלו.
עכשיו מתחיל השוני. עכשיו מתחיל השוני. הגדול הזה נעלם, עכשיו זה לא, גם זה צעצעים. אנחנו מבינים שזה דבר שונה מאיתנו, אנחנו עכשיו מתחילים להתנקש אליהם. אני אומר, בוא נראה גם את המהלך הזה, מצרים נפגשים בהתחלה עם מי? עם יוסף. גם יוסף הרבה מבינים שזה משהו, אני לא יודע, ראיתי את זה פעם, שגם אצל יוסף התייחסו לו כמין אל.
חלומות,
הביא את הברכה, גזר עליהם, כמו שאמרתי גם את הפחד הזה שגזר על התבואה והרכיבה, מה יהיה לגזור עליהם דעמות, אז איך הם התייחסים על יוסף? כמין אליל, פתאום מי מגיע? אבא שלו.
אז עוד יותר,
והוא מגיע, ומגיע ברכה, ומפסיק הרעב. כלומר, יוסף, הוא יכל לתת את הפתרון, איך אנחנו נסתדר עם הרעב. הוא בא מסלק את הרעב. דבר זה, ארץ מצרים, זה ארץ של עבודה זרה ואלילים, מה כל שם זה כוחות וכישופים וחסומים?
איך הנה
זה שייך לו? מה שהוא הגיע? איך זה שזה דווקא אצל יעקב? רואים שבעצם שהוא הגיע, עלה הנילוס, לפרעה?
למה שייכו את זה?
כי הדבר הרעב, הוא מגיע עם רעב. מי שח... אנחנו היום יותר מדי חיים...
הוא איך נפלה עם הסימון?
לא, לא, אחרי שנתיים. והחמש שנים האלו, אומר המדרש, חזר עכשיו אחרי שיעקב נפטר. חזרו החמש שנים שאז הוריד להם את זה. אבל אנחנו, אני חושב שזה נובע...
אני חושב בתוך...
זה נובע מתוך עולם שהיום, אנחנו מאוד עולם חיים במקריות. התודעה הזאת של המקריות מאוד מאוד חזקה אצלנו, לכן אנחנו מאוד קשה לנו לחשוב אחרת. אבל בעולם הקדום, ובכלל עולם שהוא מלא מפגש הרבה יותר קרוב עם השם, זה לא מיסטיקה, יותר קרוב אל השם, אין מקריות. שם הפוך, הם הכל תולים בדברים בכוחות. כשהוא מגיע, עד עכשיו יש רע, כלומר אין תבוע, אין כלום, מגיע, נותן להם זרע, כתוב, נותן להם זרע, עזרו, על מה יתזרו, הכל מת, לא, נותן להם זרע, והתחיל לצמוח. אז שמגיע אדם כזה, שהוא האבא של יוסף, וכל הברכה הזאת שמגיע איתו, הוא נסע, מקבל מדרגה אחרת. הוא נפטר, אז הוא הלך הכוח, התבטל הכוח, אולי הוא זה שנתן לכל עם ישראל את הכוחות שלהם, אז אם הוא לא פה, אז זה לא שאנחנו עכשיו יכולים להתעלות עליהם. אז כלומר, אני מסביר שבעצם בפועל לא היה שום שעבוד.
אבל עדיין יוסף נמצא.
עדיין יוסף, נכון, אבל זה מדרגה. יש פה נפילת מתח עצומה, כי אולי אומרים בעצם אולי גם כל מה שיוסף היה, זה בזכות אבא שלו.
אבל לפחות בזכות אבא, זה באמת נכון. להריץ אותם,
אבל נכון, יש צד של
הערצה. להתרבות אליהם כל היום,
לא, יש צד של...
לענות אותם.
נכון, יש צד של הערצה כשהמקור קיים. כשהמקור זה כבר לא קיים, אני אומר, טוב, אז הוא, זה רק בזכותו היה כזה.
אבל עדיין אנחנו רואים פה להבדיל.
זה כמו מראה. הכל האור שמגיע מהמראה, זה בגלל שיש מקור אור. כשאין מקור אור, מי אתם? זה לא שאנחנו נכבוד, תודה רבה על מה שעשיתם לנו, אנחנו מעריכים אתכם מאוד, זה לא מזה נובע. אנחנו מקבלים, נותנים, לא מקבלים, גם אתכם אנחנו בולעים חזרה.
לא, אני רוצה להגיד להבדיל, כאילו, אם אנחנו רואים עכשיו למשל פה את הרב עובדיה, אז אנחנו מכבדים אותו והכל ומעריצים אותו. כשאנחנו רואים את הבן שלו כאן, מתייחסים אליו,
כי זה רב. אבל זה כדי לקרוא משהו אחר, זה הטבע שם לרוח של מוסר ונימות ודרך ארץ, להעריך, יש פה תמיד חכם גדול, וגם בניו, אני מעריך אותו מצד שם בניו. עכשיו, זה שהוא נפטר, זה לא משנה לך, כי הם עדיין היו בניו. אבל פה זה לא יחס של הבנים של אדם גדול, אתה חבד את הבנים של אדם הגדול. פה היה מקור עוצמה של עוצמת אנרגיה, אחר עוצמת אנרגיה, מה נשאר בהם? אין פה, זה לא מצד, אתה אומר, אתה מדבר מצד הכרת הטוב.
אולי בגלל...
הכרת הטוב.
אולי בגלל שהיה פרוע אחר?
אין פה, מה?
אולי בגלל גם שהיה פרוע אחר אחרי שיוסף
נפטר? זה אחרי שיוסף, אבל אתה שואל, אבל בן יעקב ליוסף היו עוד 57 שנה, למה שם היה שיעבוד? אז פה אמרתי, אני עכשיו מסביר בעצם, יש פה את האפשרות זה לא משהו, נקרא לזה, בתודעה הקרובה שלנו. זה אפשרות כביכול רוחנית מציאותית של המצרים להשתלט על ישראל. יעקב אינו מסתלק, מסתלק המקור העליון של העם הזה, יש אפשרות של אומות העולם להשתלט עלינו.
וגם יוסף,
זה מתאים בעצם לגלות. כשעם ישראל מאבד את הכוח המרכזי, המאחד אותו, עד יש כוח לגויים להשתלט עליהם. למרות שזה צריך לקרוא בפועל. לא מחייב שיהיה מיד פרעות או שם יפגעו בהם, זה לא מחייב. אבל את עם ישראל זה מוריד מקום כזה שאפשר כבר להשתלט עליו. זה הכוונה שיעקב אינו נפטר, התחילה שעבוד מצרים על ישראל. איפה התחיל השעבוד? לא התחיל כלום. זה אפשרות השעבוד. פוטנציאל השעבוד הוא עכשיו קיים. הכוח העליון, הכוח המונע, הוא שר. זה ככה אני מזמין להסביר. הכוח המונע של הגלות, הסתלק.
זה לא אותו פרעה ש...
מחלוקת. מחלוקת, מחלוקת. יש מחלוקת אם זה אותו פרעה או ששינה...
זוהר כתוב שזה אותו פרעה.
כן, הזוהר כתוב שהפרעה הזה היה בסוף גם המלך של נינווה.
נכון. אלף שנה חי.
כן. מלך של נינווה, מיונה. דיברנו על זה פעם, למה הוא גלזר חזר בתשובה? יש לי כבר עבר איתן 10 מכות, אני לא עובר את זה עוד פעם, חזר בתשובה. זה הסיבה למה הוא חזר בתשובה מהר.
וגלזר חי עוד 300 שנה אחרי זה, נכון?
כתוב, לא נשאר בהם עד אחד. נכון, כשתבואו במצרים. נשאר
עד אחד.
נשאר עד אחד, עד נשאר אחד.
הוא יהיה פה. לא, רק פרעה.
יש מלוא, יש מחלוקת. האם עד בכלל,
הוא
תבע
כן,
כתוב פרעה וחילו יהיה רבו ימר וכתוב שלא נשאר במד אחד אחד נשאר, למה אחד נשאר? שיר לך לספר מה היה בים סוף אז ישיר אותו זה כמו שעוד מלך אחד שניצול זה היה מלך
מה השאלה?
יש עוד מלך אחד גוי שניצול כדי שספר
מה, כשהם ירדו לכם תיכון
ועוד? תיכון
ו...
מי? בעבר, עוד אחורה כאילו קצת מלך דום
מלך זום?
מלך זום, כתוב שהקדוש הוא הציל אותו, כתוב עמק הסידים בעירות בעירות חמר, כולם שם טבעו בחמר. אחד הוציאו אותו. מי הוציאו? את מלך זום. למה?
שיספר.
לא, שיספר מה? אם אני ניצולתי מתוך באר חמר, עד עכשיו זה גם מובן למה אברהם אבינו ניצול מכבשן האש. כי עד שזו לא, וואלה, סיפורים, לא מאמינים לכם, לא קרה לו שום דבר. עכשיו ראו שגם הוא ניצול, אמרו טוב, אם הוא יכול להיות ניצול מבאר חמר, גם אותו אפשר להוציא מכבשן האש. אז זה הסימן לדבר. הטעם השלישי, כל זה רבותיי, הרש הראשון לפרשה. הרש הראשון לפרשה מביא את המדרש. מה הטעם השלישי? שהוא במדרש השני, רק אני מסדר אותו ככה. רק רגע, שנייה, שנייה שעובר לטעם. לפי הטעם הזה, לגבי זה שהתחיל השעבוד, מתי אתה תחיל את הפרשה סתומה? הרי שהתחילת הפרשה שלנו, בדיוק, מתי?
כשהוא מת,
שהקורן הוא מת, היה צריך להיות פרשה סתומה. למה זה מתחיל בפרשה סתומה ובייחי? לכן התירות הזה, ההסבר הזה הוא בעייתי, מובן? הרי יקורן הוא נפטר עוד כמה פסוקים לכמן עד שהוא נפטר. אז יקבו ימי ישראל למות, ואז הוא קורא לבנו ליוסף, אז בפרשה הזאת אתה צריך לסתום אותה כמו וייחי. למה זה סתמו את זה בתחילת הפרשה?
כי כל הפרשה עצמה מדברת על מותו של
יעקב.
לא, אני יודע שהשעבוד נתן אותה מלאכלה.
אני מסכים, אני יודע שהשעבוד מתחיל מפה. פה מפרשים אמרו שכדי שזה יהיה יותר ניכר, אז אם אתה סותם פרשה באמצע הפרשה זה פחות ניכר, אבל בתחילת הפרשה אתה סותם, אז אתה שם לב לזה שזה סתום. מה? בהמשך, בסדר. אבל מה שמשה אומר זה עוד יותר טוב. כי בעצם הנושא של הפרשה אולי זה מיתת יעקב. בסופו של דבר זה הנושא. יש בברכות יעקב לשבטים, עלייתו, קבורתו בארץ ישראל, עלייתו זה בעצם התוכן. הרי גם ברכתו לשבטים זה מתוך זה שהוא נפטר. אז הכל סביב מיתתו של יעקב. זה הנושא של פרשת ויחי. זה הנושא מסתמת. נפטר יעקב התחיל השעבוד. דבר אחר, אומר המדרש, למה היא סתומה? מפני שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו. גם פה היית צריך לשאול.
של מי? תקת שלו?
קץ אחרת הימים. לא, קץ אחרת הימים. אז גם פה היית צריך לשאול שהיה סותמת פרשת, ושיעקב אבינו אומר, קרבו בניי ואוגד לכם את אחרת הימים. למה תחילת הפרשה? אותו עיקרון, כמו שאמרנו בעצם מקודם. מה זה, מה שיעקב ביקש לגלות את הקץ? מה העניין בדבר הזה? אז פה ראיתי שירצו כמה אחד המפרשים בבאר שכיוון שראה יעקב את בניו שהם צדיקים ולא חשד בהם שאם יגלה להם את קץ אחרית הימים וידעו שזה כל כך מאוחר וכל כך רחוק לא תיכנס בליבם הספק והחשש שזה כל כך רחוק אז אפשר בינתיים לחגוג הוא האמין בבניו ולכן יכל לגלות על קץ הימים, אבל הקדוש ברוך הוא סתם את זה ממנו. סתם את זה ממנו, כי אמנם בניך הם ככה, אבל זה שזה יצא החוצה כבר, זה הגיע גם לידיים לא נכונות, ופה יגיע ייאוש, פה יגיע בטלה, פה יגיע בעצם דבר שיפגע בכל מהלך החיים של האדם, כאשר הוא חושב, זה רק עוד 1,000 שנה, אז מה אני, מה זה נוגע אליי? נכון, אני מדבר שם, נכון, אני בעצם נופל בכל המציאות המוסרית שלי. כאשר אדם לא יודע את הקץ, ויותר מזה אומרים בחכמים, טיפח רוחן של מחשבי קיצים. למה? כי הם יאשים את עם ישראל, כי הקץ הוא דבר שהוא אמנם יש לו זמן קבוע, אבל גם יכול להיות מידם.
אני רואה את זה מצד שני. הוא לא רצה לדעת להראות, הוא רצה לגלות להם את הקץ, כביכול להגיד להם, תשמעו, עכשיו אתם הולכים לתקופה מאוד קשה ושעבוד, אבל באחרית הימים יהיה לכם טוב.
ואז מה? אתה נותן כוח לשעבוד.
אל תתייאשו עכשיו
ככה זו הנושא פעם שעבר. זה אמרנו, שאדם מגלה את הקץ, שאתה נותן לו את
הקץ. כאילו, אל תדאג, אתה שם בקץ,
כאילו, אתה תשתחרר בכלל. לא, למען מה אתה עושה את זה? אתה רואה לשעבוד.
תצאו מזה.
אני רוצה ללמד מה אתה רואה לשעבוד. עם ישראל רואה בשביל לשעבוד כדי להיוולד, כדי להיווצר בתוך המציאות הקשה של מצרים, לענות אותו, לענות אותו כדי לזכך אותו, להכין אותו להיות עם מוכשר. בשביל מה? תראה מה יקרה באחרית הימים. זה כמו, למשל, גס, וזה יותר קרוב, זה אדם שעובר בעצם קשה באימונים, קל בקרב. ובקושי הוא קשה. קשה מאוד מאוד מאוד, אבל תקרא למה אתה קייח? פסיקת סוף מפריע. זה מה שרצה, פסיקה, אתה יודע. אז כל שכן, וכל שכן, כאשר בא ואומר להם את קצח את הימים. למה לא? אז לפי המהלך הזה, צריך לגלות את אחרית הימים. למה קודם הוא לא נתן לו? למה הוא סתם את זה?
אמרת מקודם, כדי שלא חשבו שעכשיו בינתיים...
לא, אבל לפי המהלך עכשיו שהתחלת, נתת לזה מקום מאוד אמיתי כדי לראות... כי יכול, שנכון שאנשים ששייכים להבין את המגמה, אז זה נותן להם את הכוח לפעול. אבל מי שלא מבין את זה עד הסוף, אז הוא נופל את רוחו. הוא יכול לפעול בדרך. כן. וזה לא מתאים לכולם. פה אצלנו בפרשה הוא רק הביא, שביקש לי לגלות קקס. בהמשך המדרש...
היה עוד מקום שהוא ביקש לגלות קקס.
זה
שהוא
נפטר. זה.
זה
על זה מדבר.
שמוספות
על יד המיטה? על זה אומרים רק על זה, רק על זה, זה מה שמראה שהתחיל את תחילת הפרשה. אז הפרשה שהוא נפטר, והמדרש עושה בפרשה הזאת, אז כאן כתוב, ויקרא יעקב אל בניו. רק רגע, זה לא זה, הנה כאן. אני חושב. רבנן אמרי, בא לגלות להם את הקץ ונתקסה ממנו. אז לפי זה משמע, שמי קיצה את הקץ? קדוש בחור, מנה ממנו לא תקריא. דרך אחרת אומרת, רבי יהודה בשם רבי אלעזר, בר אבינה, שני בני אדם, טוב, זה שני בני אדם בגלל המקץ, זה דניאל ויעקב. עכשיו תראו את המשל, משל למה הדבר דומה? לאוהבו של מלך. מי זה אוהבו של מלך? בנמשל, יעקב, אוהבו של מלך, שהיה נפנה מן העולם, והיו בניו סובבים את מיטתו, אמר להם, בואו ואגלה לכם מסתורים של מלך. המדרש פה מגדיר מה זה קץ החיות. מה זה אחרים? המסתורים של המלך. מה בעצם קיים בתוך גינוני המלכות? בתוכניות, סליחה, בתוכניות של הגינוני המלכות. הגינונים זה הסדרים. המסתורים של המלך זה בעצם מה נמצא במחשבות של המלך. מה התוכניות, המטבחון, הדבר היותר פנימי של המלך, את זה אנחנו נגלות לכם. זה אחרית הימים. זה לא כמה כסף יהיה לכם וכמה... שפע של ברכה, זה לא אחרית הימים. אחרית הימים זה מה החזון, מה המגמה של העולם, מה התכלית של העולם.
מה
רע בזה? מה? שום רע. אבל עכשיו יש פה, זה לא רע בזה, אלא רע בגילוי. הקדוש ברוך הוא לא חפץ לגלות את זה, כי אתה צריך לעבוד לגלות את זה, לעבוד כדי להופיע את זה. אם אני אגלה לך מה הדבר, וזה לא יגיע או לידיים הנכונות,
או גם... לא אמן על זה.
לא שאני רק אמן, גם אם אדם, אם אני אגלה לך מה התוכנית, היא לא תצא לפה אם לא תעבוד עליה. אבל יש צד מסוים של אדם שיודע מה תוכנית, מה מגמה עצמה, זה יכול שזה מנמיך את מה שגם יכול להופיע. מה המשל ממשיך? הוא בא לגלות להם, ואז מה? תלה עיניו והביט במלך. פה פתאום, זה לא שהקדוש ברוך הוא סטה ממנו את הקץ. הוא התבייש לגלות, כי המלך מסתכל עליו.
אוי.
דבר, דבר, בואו נגיד לכם את הסודות של המלך, פתאום נראה. טוב, בעצם משהו אחר, מה משהו אחר? אומר, הביא את המלך ואמר להם, אבו זהירים בכבודו של מלך. ראה את המלך? אז בעצם שינה דה, לגלות אחרית הימים מה כתוב? ראובן בחורייתה. מה קשור לאחרית הימים? אלא בעצם ראה את המלך, אומר עכשיו נותן לכם את המוצר איך לכבד את המלך. אז עכשיו לפי המדרש הזה, מה יוצא? שהוא לא סתם את הקצמי יעקב, הוא יכול לגלות אותו, רק מה? הוא התבייש.
אוקיי, אז לפי זה השכינה הייתה.
כן, נכון, השכינה הייתה, ובכל זאת הוא אמר, טוב, לא שייך. הלא שייך הזה הוא אמיתי. כלומר, הבושה מהמלך זה באמת אומר, אז טעיתי. אני יכול לגלות לכם את הקץ, אבל זה לא נכון לגלות את הקץ. אלא מה הדרך לעשות את זה? תיזהרו בכבודו של מלך. שאתם תנהגו בכבוד המלכות, זה מה שיביא אולי לאחרית הימים. זה מה שיבוא לגלות. לגלות לכם מה קורה מבחון, מה זה סקרנות? מה מלווה אתכם? סקרנות? לדעת מה קורה שם מפנים? זה מה שמלווה אתכם? או שאולי תאמינו במלך. תבינו שאם המלך הזה טוב, הוא יגיע, הוא יביא אותנו לדבר טוב, אז תעזרו לו להביא את המגמות האלו. מה, אתם מחפשים לדעת סקרנות מה קורה שם בפנים? זה מה שמעניין אתכם. מה הכותרת הראשית שתהיה בזה? זה מה שמעניין, חס ושלום. אני רואה את המלך הזה בעצם, נראה לי שפעם שעברתי דיברת, שאדם רואה את המלך, יש מה שאני חושב. כלומר, מה אדם חושב לעצמו? זה מחשבה אחת. כשהוא רואה את המלך, אני זוכר מה שנה שעבר ככה אמרנו את זה, פתאום נזכרתי, שאתה רואה את המלך זה בעצם כמו איזה סטירת לחי שהוא מאמין אותך מול מה שצריך לעשות. זה לא שהוא רואה את המלך כמו פה פשט התבייש ואמר משהו אחר. כשהוא רואה את המלך הוא בעצם מבין מה נכון אמר. עד אז חשבתי מה אני רוצה לגלות לכם ומה נראה לי. כשאני רואה את המלך אני מבין מה נכון מצד המלך לעשות, וזה האמת יותר גדולה. זה האמת הגדולה שלכם ביקש ונתכסה ממנו, לא נתכסה כי קרוב כיסה, כי אני מבין שצריך לקסות, אני לא מגלה את זה לכם, כי מצד המלך זה לא נכון. מצד המלכות, מצד המגמה, מצד מה שהעולם צריך לבוא ולהביא את עצמו, אם תדעו את זה עכשיו, זה יפגע במה שצריך להופיע. למה? אני אומר, זה פנימי, זה סוד, זה לא מובן למה, כך לא יודעים מה זה אחרי תעמים. אבל יש מקום לבוא לטעות, ולהבין שאם אדם יודע את המגמה מראש, אז לא שהוא יכול להתייאש. אומר זה רחוק גבוה ממני, גדול עליי. או שזה אומר שזה לא נתפס ברמה הנכונה, לא מושג ברמה הנכונה. ועוד דבר גם נוסף יכול להיות שאדם גם לא עמל מספיק כדי לבוא, אומר זה במעלה זה יקרה. במעלה זה יעבור, אז מה הבעיה? אבל לא, הקץ, התכלית, התוכנית, המגמה הזאת מופיעה רק מתוך העבודה של האדם. רק על ידי זה שתעבדו ותעמלו ומה שתעשו במשך השנים, זה מה שיופיע את מה שיהיה לעתיד לבוא. בלי העבודה הזאת במשך כל השנים זה לא יקרה. אז אם אתה אומר לילד, טוב, תראה, מראש יש לך 100 במבחן, מראש אתה מקבל 100, הוא לא לומד, הוא לא לומד, נכון? כל המשלים הקטנים האלו זה משלים רק כדי להסביר את האוזן. ולא פה מדובר פה על מגמות אחרות, לא על לעתיד, יש מגמות ועל גובה אחר, אבל אני חושב שמשהו שעוזר לנו גם מצד להבין את המסרים האלו. זה לא תמיד כיף לדעת עתידות. למה כבר אומר לנו תמים תהיה מה שם אלוקיך? למה כל התורה מלא בציוויים שאוסרים לא תשאל באוב, לא תשאל בעידוני, אל תשאל אל המתים? למה לא? זה לא בגלל שהם לא פועלים, זה פועל. מגלים את האמת, מגלים את הסודות, מגלים את העתיד, מגלים את זה. אתם לא חיים ככה. עם ישראל תהיה תמים שלו ככה, זה לא כבר תהיה טיפש ואל תדע מה קורה בהמשך, לא. התמימות הזאת תמימות של שלמות, שאתה פועל מתוך מה שכיור מגלה לך, לפי מה שהוא מגלה לך ורוצה לגלה לך, אחר כך אתה צריך לדעת, לא מעבר לזה. מה אתה מחפש במעבר? נתון לך כל מה שאתה צריך כדי לעבוד. מעבר לזה זה סקרנות, מעבר לזה דבר שיכול להזיק, כי אתה לא מבין את זה בצורה הנכונה, בפרספקטיבה הנכונה, בנתונים הנכונים, והשיקול שלך הוא משתנה. משתנה לא כמו שצריך, כי השיקולים שלך צריכים להיות בנויים לפי מה שהנתונים שכיור הוא נתן לך, חוכמתך, נבואה, בסדר. כשנתן נבואה זה היה מימד שהיה קיים, אבל אל תשאל אלו והעידונים, כי אליהם מגיע ידיעות ממקומות תמאים, ממקומות לא נכונים, ממקומות לפסולים. זה לא ידיעה שצריכה להגיע אליך, זה לא ידיעה שצריכה לנהל לך את החיים. אתה מנהל את...
הוא
בקש
משהו
של
אברהם
ויצחק לו בקשור. מה, גאות הקץ? לא, בגלל שהוא הגיע למסקנה. עכשיו הוא עומד מול 12 הכוחות של עם ישראל. מיטתו שלמה אין פה שום פסול. למה שהם לא ישרחים לזה? הם עכשיו הגרעינים היסודיים של עם ישראל. אצל אברהם היה ישמעאל, אצל יצחק היה עשיו. אין פה מה לגלות את הקץ. הם מבינים שהם עדיין בעבודה של בירור מי הסולת, מי הקמח המנופה. עכשיו הגעתי, מיטתו שלמה? אני יכול לגלות לכם. אז זה באמת גם כתוב במדרש, שכאשר לפי, בוא נאמר לפי המדע אמר הזה שהקיוך הוא כיסה ממנו, אז יעקב אינו חשש שאולי יש פסול במיטתו.
בגלל שהצלקה ממנו?
כן. בדיוק מה שאני שואל. הוא אומר, רגע, אני בא לגלות לכם את הקץ, הצלקה ממנו חושב שאולי אתם לא שלמים, אולי יש פה איזה חיסרון. אז אמרו להם, אז אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שבלבך אין אחד, כך בלבנו אין אחד. אין, אלא אחד. ועד הכהן אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז בעצם גם פה, בדיוק כמו שאתה שאלת. הכהן בגלות הקץ, הוא תולה את זה בבניו. הוא אומר, אם הייתם שלמים, הייתי יכול לגלות לכם את המגמות העליונות. סימן, שאולי יש לכם איזה חיסרון בתפיסה, מהי אחדות השם. מה צריך להופיע? מה התפקיד שלנו בעולם הזה? אמרו לו, לא, לא אוהבים. שמע ישראל, עכשיו תראו איזה הבנה זה בשמע ישראל. אני לא אומר, בכוונה שאולי אנחנו צריכים לכוון כך בשמע ישראל, אבל זה משהו נכון. אנחנו אומרים שמע ישראל בפשעה, זה כמו בתורה, שמע ישראל עם ישראל. נכון? שמע ישראל, אז שם נוכן או השם אחד. עכשיו זה שמע ישראל, זה ישראל יעקב אבינו. ומה ההסבר לזה? אז האחים אומרים, שמע ישראל, כמו שאתה, יעקב אבינו, במדרגה הגבוהה שלך, איך שאתה תופס ומבין מהי אחדות השם, על פי זה אנחנו אומרים את הייחוד ואת השמע ישראל שלנו. שמע ישראל, כשם שבלבך, איך שאתה מכוון, ואיך שאתה תופס, ואיך שאתה מבין, ככה אנחנו תופסים את זה גם. על פי זה אנחנו מכוונים, לפי האחדות הזאת, לא לפי האחדות איך שאנחנו תופסים את זה. אמרים זה ככה? כמו ישור, ברוך השם, כבוד מוכר אדם. על זה אני יכול לברך. הסימן שיש מניעה אחרת לא לגלות לכם את הקץ. יש דבר אחר, אבל אני חייב לדעת שמיטתי שלמה. מיטת הכוחות הקיימים בעם ישראל, כולם נמצאים תחת אחדות השם. כי אם לא, היה פה מישהו שבעצם פסול, לא נמצא בתוך עם ישראל.
אבל גם שלמה היה
שלם? מה זה?
שכתוב והנה מיטתו של שלמה?
לא, שם לא כתוב, שם על שלמה.
מה זה שם והנה מיטתו של שלמה?
מה המשל או מה
שם זה
לא, אבל זה לא כתוב בתורה. זה לא כתוב בתורה, הפסוק שאתה אצל יעקב לא כתוב על מיטתו. בשיר השיר כתוב הנה מיטתו של שלמה, שישים גבוהות עליו. זה פשט השיר.
מיטתו מיטה ממש?
לא, מיטה כל המיטה שלו. גם זה רק משל להבין מה זה המיטה ומה זה שישים גיבורים, אבל זה משהו אחר להבין מה זה המיטה של שלמה המלך. טוב, בוא נראה עוד מדרש, נכתוב עוד משהו. אז אני, בוא נראה את ה...
לא, התכוונתי מיטתו, זה המוות שלו?
לא, מיטה, מיטה.
מיטה בטט.
בטט, כן, מפרטו. אחרי צריך לדרך קוראים את זה גם. טוב, בוא נראה פה את מדרש ג' וקראו ימי ישראל למות. נקרא את בית מהר ונעבור לגמרי, בסדר? בית, וקראו ימי ישראל למות, כתיב, כי גר אנוכי עמך תושב, כי גרים אנחנו לפניך, קצל ימינו על הארץ ואין מקווה. והלוואי שהחיים שלנו בעולם הזה היו כמו צילו של כותל או צילו של אילן, שזה לפחות צל קבוע שקיים. אלא מה החיים שלנו בעולם הזה? כצילו של עוף בשעה שהוא אף. דכתיב, כצל עובר. כן, ואין מקווה, אין מי שיקווה שלא ימות. הכל יודעים ואומרים בפיהם שהם מתים. אברהם אמר ואנוכי הולך ערירי. ופה אחד המפרשים אומר, איך יודעים, כלומר איך זה סימן לזה שהמוות הוא קיים? כי אם היה אפשרות שהאדם לא ימות, אז האדם לא היה מוציא את זה מהפה שלו, כי שלא יפתח פה לשטן. אז מזה שכן מוצאים את זה בפה, סימן שזה מוכרח שהמוות מגיע. אז אברהם אבינו אמר ואנוכי הולך ערירי, זה מדגיש כאילו הכי נמוכה של הכרת החיסרון. יצחק אבינו אומר בברכה לפני השם, לפני מותי, גם לא מדבר על המוות. מי אחד שדבר בארץ מפורש על המוות? יעקב אבינו. אף יעקב אמר ושכבתי עם אבותיי, מתי? בשעה שנטע למות. אומר ג', בסדר, מצטער שאני רץ כדי קודם מדרש הבא. ויקראו ימי ישראל, פה עכשיו מדבר על המציאות הזאת של המיטה. תשמעו שכל המדרש הזה עוסק במצב הזה של המוות, גם אצל צדיקים, גם בעולם, גם בכלל. יש פה הרבה מה להבין את העניין הזה של סוגיית המוות.
רבנו, יש הבדל כשכתוב יעקב או כתוב ישראל?
ודאי.
אז למשל פה כתוב ויקראו ימי ישראל, אבל לא כתוב ויקראו ימי יעקב.
יש דבר, זה מהלך ארוך שתבוא לבדוק, שאיפה שכתוב יעקב זה בעצם הבחינה הפרטית של יעקב. יעקב כאבא
של
החלטית, ישראל זה הצד הכלי שלו. זה עבודה קשה לבוא לראות את זה בכל הפסוקים, אבל אם תרצו אפשר לראות את זה בפנים. ויקראו ימי ישראל, כתיב בקהלת, אין אדם שליט ברוח, סליחה, לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המוות. עכשיו המדרש מדבר על המציאות הזאת של הפירוש של הפסוק הזה בכל השלבים בהיסטוריה, ובסוף הוא גם מדבר על יעקב אבינו בעצם ויוסף. רבי יהושע דתכנן בשם רב לוי אומר, חצוצרות שעשה משה רבנו במדבר בשעה שנטה למות גנזם הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה אחר תוקע בהן, ואין מזהם עם ישראל באים אצלו. ולכן גם לפני שמשה רבנו נפטר, השימוש בחצוצרות או הקהלת העדה, עם ישראל, עדי החצוצרות, הפסיק. ובאמת ביום האחרון של משה הם הגיעו, עם ישראל הקינו אותם בלי חצוצרות. למה? כי החצוצרות זה בעצם סמל למלוכה של משה רבנו, ורק משה רבנו קיבל את האפשרות להשתמש בחצוצרות כדי כשימוש של המלוכה שלו. בערב שמגיע המוות, המלוכה מסתלקת, היכול של השלטון שלך מסתלק. עכשיו זה מודע, כי בדרך כלל המלך הוא מלך עד שהוא נפטר.
אחרי שמשה נפטר הפסיקו להשתמש בחצוצרות?
לפני שהוא נפטר אפילו, ביום המוות.
אז איך כינסו את עם ישראל?
בלי חצוצרות.
איך קראו להם
ככה? לא, עבור, עבור. קראו, זה סובב בן, זה קרה.
היו שלוש סיבות להשתמש בחצוצרות, נכון?
כן, זהו העדה, או הנשיאים.
כינוס,
מלחמה,
או... מה?
לא, זה לא, זה שמוש בחצוצרות, זה להריע בחצוצרות. אבל היה אפשר כמה אפשרות של כינוסים, וגם של מסע מחנות.
שהוא קרא לה...
כן,
הוא קרא לה... שמושה
יצא לי כל הסנהדרין. כן, לא סנהדרין, כאילו העדה זה שינים זקנים.
שינים זקנים.
או לכל כל עם ישראל, או גם מסע מחנות, גם על ידי חצוצרות.
נכון, לחנות.
כן. אז זה בשעה שנטה למות, גנזם הקדוש ברוך הוא שלא יהיה אחר תוקע בהם והם בהם אצלו. דכתיב, וכאילו אליי את, הנה אומר, כאילו אליי את כל זקני שבטכם. מה זה כאילו אליי? תתקע בחצוצרות, כבר לא תוקעים. וכמו שנאמר, אין שלטון ביום המוות. ביום, כאשר הגיע הזמן של הסתלקות המלכות, או הסתלקות האדם, כל אדם במדרגה שלו, אז אין שלטון. לא מופיע המדרגה של החיים שלו בצורה הכי שלמה. כלומר, המוות כבר ניכר בחיים. כמו שמגיע הזמן המוות, כבר מכירים את זה. דבר אחר, ואין שלטון ביום המוות, כשעשה זמרי אותו מעשה, מה כתיב שם? זמרי זה המקרה עם פנחס. כן. פנחס שהרג את זמרי ואת המדיינית. אז עכשיו מה כתיב שם? ויבוא אחר איש ישראל לקובה. וכאן היה משה. למה פנחס הזה שעושה את המעשה הזה ולא משה רבנו? ופנחס מדבר לפני משה ואומר לו, רבנו, לא עולים מתנו, שמי שבועל ארמית קנאים פוגעים בו. אומר לו, מי שמקריא את ההלכה, שיהיה השליח. אבל שמשה רבנו יקדש את השם בזה. שעל משה רבנו ינאמר, בקנות קינתי בתוכם. מה? אין שלטון ביום המוות. כשאין שלטון ביום המוות, בא מישהו אחר ונוטל את הגדולה.
זה היה ביום...
לא ביום עצמו. אבל יש שמתקיים תקופת מותו של משה, זה הולך ובעצם מתרחק ממנו השלטון. אלא לקיים, ואין שלטון ביום המוות. ואין מוות אלא לשון השפלה. ניתנה ישועה לפנחס והשפיל את משה. פנחס השפיל את משה, חס ושלום. אלא כוונה על ידי זה שהוא לקח את הגדולה ואת הישועה במעשה הזה של פנחס, משה רבנו הושפל כמודו בזה. כי הוא היה צריך לעשות את זה. אלא מה? לקיים, אין שלטון ביום המוות. אפילו זה משה רבנו. כלומר, בחלק הראשון ראינו את הצד שאולי של המלכות. וזה באמת צריך להגיד גינוני מלכות, זה החטופות.
ולא הבאתי את הקטע של משה.
למה הוא לתת?
כן.
זה בכלל מה שאני ממש אומר.
לא, אבל למה, מה זאת אומרת ביום המוות? יום המוות של מי?
של משה.
של משה.
זה לא, כמו שסתיו העיר, זה לא היום, הכרונולוגי עצמו שאומר בין הלצום שנה נוכי היום. זה לא קרה אז, זה לא אותו יום משה רבנו נפטר. אבל ביום התכוונה, במציאות שכבר האדם לקראת מותו, אז מתחלפת, כלומר, נלקחת ממנו הגדולה שלו. אז החלק הראשון זה היה המלכות, זה המדרש הראשון החצוצרות. עכשיו יש גם הגדולה שלו. היכולת לבוא ולהיות, נקרא לזה קריזמטי, להיות, לקחת את הדברים לידיים, את ההחלטות. אבל באמת זה קצת, בוא נאמר, המייסה של פנחס,
יש
עוד איזה פירוש,
הוא היה כהן, והוא יכל לתמוד את עצמו.
לא, אלא תורה שפנחס לא נכנסים, אבל זה מורכב, כי אצל משה בנו ראינו עדיין כן עוד פעילות שלו. הרי הוא נלחם במלחמת עוד במלך הבשן, זה הוא היה. וזה היה אחר כך, אם אני לא טועה, נכון?
ידעו שהם ינצחו ואז הוא יעמוד, בגלל זה לא...
זה היה מדיין.
כן.
לא, זה היה מדיין, אתה צודק. אז בעצם מדיין זה בעצם אולי במלחמה האחרונה, זה יכול להיות שזה מתאים לזה. זה יכול להיות שזה מתאים לזה.
עדיין הוא...
כן. ואף דוד כתיב בו, והמלך דוד זקן. וכיוון שנטה למות מה כתוב בו, והקרבו ימי... אז עכשיו המדבר שואל. כאשר הוא היה זקן כתוב, והמלך דוד, עדיין כתוב עליו לשון מלך. אבל כשהוא מתקרב אותו, מה כתוב? האם כתוב, והקרבו ימי המלך דוד למות? לא, איך כתוב בפסוק?
דוד כתוב.
אין כתוב כאן, אלא והקרבו ימי דוד. המלכות נשארת ממנו. ואף יעקב אבינו, זה קשור שר אלינו בעצם לפרשה, כיוון שנטה למות, התחיל משפיל את עצמו לפני יוסף, ואמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, מתי? כשקרב למיטה, שנאמר, וקרבו מצא למות. למה זה השפלה? תסתכלו בעת יוסף. התחיל ומשפיל את עצמו, כי אף על פי שהיה צריך לו, לא היה לו להשפיל את עצמו, לדבר כך בשון הכנעה יתרה, אלא היה לו לומר, סתם בשון ציווי בגזרה, כדרך גזרת האב על הבן, שהבן מחויב לקיים גזרתו של אביו, אלא ודאי כך הוא טבע בני אדם, שלא לדבר בשון שולטנות, כשהוא קרוב למיטה. אז שיש פה מציאות של התחלפות, או של העברת הכוחות, או של בעצם, גם לא מדברים על העברה, אלא הסתלקות שלי, הסתלקות של האדם, אז כל המדרגות שלו בעצם, מה שעליהם זה מלך, אם זה שלטון, אם זה כבוד, אם זה גדולה, אם זה קריזמטיות, כל זה בעצם לא ניכר ביום המוות. זה ויקרבו ימי ישראל למות. כשאדם מתקרב אל המיטה, כל כוחותיו, כל כישרונותיו, כל המפעלים הגדולים שלו, בעצם ניכרת בהם השלילה, המיטה, ההשפלה, כדי לראות שאין שלטון ביום המוות.
להבדיל, רבנו את...